אני רוצה להגיד דבר והיפוכו, בסדר? מותר לי, בסדר? לפחות פעם אחת, במשך השנה, להגיד דבר והיפוכו. מצד אחד, ברור שיש הבדל בין יראת השם לבין פיזיקה. זה לא היינוח. ופיזיקה לא כלולה ביראת השם. אתה יכול ללמוד יראת השם עד, לא יודע, אלף שנה, לא יודע כמה, ובאיזה אינטנסיביות, באיזה עומק, הוא לא יגיע לפיזיקה. הוא לא יבין במבנה של האטום, הוא לא יבין בכוח הטמון בגרעין של, של, של האטום, הוא לא יבין מה היו תוצאות של הפקעת הגרעין של האטום. בסדר? הוא לא יבין את, את הנוקליוס של האטום, הוא לא יבין את זה. התורה לא מלמדת אותנו את זה. התורה, אני, יש מקומות בגמרא, הגמרא מביאה, רוצה להוכיח משהו, הגמרא מביאה פסוק. אחרי זה הגמרא אומרת את אותו דבר לא מהפסוק אלא סברה. זאת אומרת, מהשכל אנושי. ואז הגמרא אומרת, סברה היא, אם אני יכול להשיג משהו בסברה, קרא, למה לי? למה אני צריך פסוק? הפסוק לא בא ללמד אותנו דברים שאפשר להשיג בשכל שלנו. בסדר? זה דבר אחד. אז זאת אומרת, לא. בסדר? בצורה מאוד ברורה, בהירה וחד משמעית. עכשיו אני רוצה קצת לסתור את עצמי. בסדר? אבל זה לא בדיוק אותו נושא, אבל זה נושא דומה. יש כן סוג של פיזיקה שנלמדת מן התורה, אבל זו פיזיקה אחרת. זה לא מה שאנחנו קוראים היום פיזיקה. יש סיפור על רב חרל"פ, תלמיד של הרב קוק זצ"ל, תלמיד חכם גדול בזכות עצמו. רב חרל"פ היה לו בעיה בעיניים, היה לו קטרק בעין, והוא היה צריך לעבור ניתוח. עכשיו, התלבטו הרופאים אם להרדים אותו הרדמה כללית או הרדמה מקומית, והוא ביקש מאוד רק הרדמה מקומית, הוא רצה להיות ער בזמן הניתוח. טוב, הוא שוכב שם ער על שולחן הניתוחים וחותכים את העין שלו, או אל תחשבו על זה כי זה קצת, כן? אבל הוא יש הרדמה מקומית ולא הרדמה, הוא ער. והרופאים, שני המומחים, הם הגיעו לאיזשהו מקום והם לא ידעו איך להתקדם. היה ויכוח ביניהם איך להתקדם. אז אחד אמר ככה, אני לא יודע בדיוק באיזה מקום בתוך העין, אבל הם התווכחו איך להתקדם, מה לחתוך, מה לא לחתוך, מה להשאיר, מה להדביק. ופתאום הרופא אמר, תעשו כך, אני מציע לכם, תעשו כך וכך. הם הסתכלו ואמרו, וואלה, הוא צודק, הם עשו את זה, גמרו את הניתוח. אחרי זה הוא הלך לחדר התאוששות לאיזה יום יומיים, והרופאים באו לבקר אותו כשהוא היה בהתאוששות. בדקו אותו, ברוך השם, הכל הצליח, הכל בסדר, ושאלו אותו, איך ידעת? איך ידעת איך להתקדם בניתוח? אז בהתחלה הוא לא הבין את השאלה בכלל. אמרנו, זה כתוב. אמרנו, איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה. איפה זה כתוב בתורה? במבנה של המשכן. הוא הסביר להם שהמשכן הוא תבנית האדם, תבנית העולם, ומי שמביא ברזי המשכן, גם מביא ברזי האדם, ברזי העולם. אז יש צדדים כן מעשיים שכלולים בלימוד התורה. אבל יש בזה גבולות. אדם שרוצה לדעת פיזיקה, שלא ילמד תורה. זאת אומרת, לא חלילה, הוא צריך ללמוד תורה, המון תורה. אבל לא בשביל הפיזיקה. שימצא את הזמן, יש גמרא שאומרת, מתי אדם יכול ללמוד חוכמה יוונית? יש מחלוקת מה זה חוכמה יוונית. אז ביחס לביטול תורה, הגמרא אומרת, בזמן שהוא לא יום ולא לילה. טוב, אז אדם עושה ללמוד פיזיקה, שלימד פיזיקה, הוא לא ילמד את זה מתוך התורה. נכון שהחלב ידע איך לנתח את העין, אבל זה מקרה מאוד מאוד מיוחד, מאוד ספציפי. בסדר? אז אני חוזר לשאלה. היי נראית השם היא חוכמה? היא לבדה חוכמה? ומה, ואין דברים אחרים שהם חוכמה? כן, נועם. סיכום של השיר, לא שלי. כן. כן, לא, זה ודאי, אם אמרתי, זה ודאי נכון, כן? אבל זה לא עונה לשאלה, מה פירוש שזה לבד החוכמה? במה היא יותר מכולם? השאלה, לא השאלה מובנת? כן, סליחה, כן, איך תזכיר, איך קוראים לך?
שקד.
שקד, כן, שקד. מי אמר לך את זה? יש, למשל, יש תלמיד של הגאון מווילנה, רב הלל משקלוב, כתב ספר של פת השולחן, על הלכות התלויות בארץ. הוא עלה לארץ, הוא היה בצפת, אחרי זה בירושלים, ובהקדמה הוא כותב בשם רבו, בשם הגאון מווילנה, שאדם, לפחות, אדם שרוצה להיות תלמיד חכם בעומק התורה, הוא צריך ללמוד גם מדעים. כי המדעים נלמדים ביחד עם התורה. זאת אומרת, כאשר תלמיד חכם, הוא צריך לדעת שלושה דברים. הוא צריך לדעת מה התורה אומרת. נגיד, אם הוא בא לפסוק הלכה, הוא צריך לדעת מה ההלכה. אבל זה לא מספיק לדעת מה ההלכה. אם הוא רוצה לפסוק הלכה, הוא צריך גם לדעת מה המציאות. כי זה מאוד משנה. עכשיו, התורה עוד פעם, היא נותנת לנו איזה כיוונים והכוונות כלליות להבנת המציאות. אבל כשרוצים להבין את המציאות, צריך ללמוד את אותה תחום במציאות. מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, לא משנה. אבל צריך ללמוד את זה, בזה. והדבר השלישי של תלמיד חכם, שרוצה לפסוק הלכה, צריך לדעת, זה איך ליישם את ההלכה במציאות. בסדר? אוקיי. רק תזכיר לך את השם שלך? רינת, סליחה, רינת. עיקר, עד שבועות, בלי נדר, בסדר? כן, רינת. לא שומע?
אולי
זה מאוד נכון מה שאת אומרת, שיראת השם היא שונה מן החוכמות האחרות שהזכרתי, בזה שהחוכמות האחרות שהזכרתי לא צריך את הלב, הם לא צריכים להיכנס לחיים, כן? או כמו שאומרים שמי שלומד טריגונומטריה הוא לא צריך להפוך להיות משולש, כן? אבל מי שלומד תורה הוא צריך להפוך להיות תורה. יש אחת מהנקודות, יש פסוק בסוף התורה, כי מימינו איש דעת למה, איש דעת להם. התורה נמשלה לאש. במה התורה נמשלה לאש? במה התורה היא דומה לאש? אז יש כמה הסברים, הסבר אחד כזה. יש אש, יש שלהבת, אם אני נוגע בשלהבת עם נייר, מה קורה לנייר? נשרף, זאת אומרת, הנייר הופך לאש. התורה נמשלה לאש, אדם שבא במגע עם התורה, במגע מתאימה, מגע נכונה, בלי מחיצות, אז הוא נהפך להיות תורה. כל החוכמות האחרות, הן מתייחסות לחלק מסוים של המציאות, זה נכון. התורה היא מתייחסת אל ומתחברת אל ובונה את ליבת החיים. נכון. אבל למה זה יותר חוכמה מהחוכמות האחרות? כן? למה המונח חוכמה מתייחסת לזה יותר משאר החוכמות עד כדי כך שאפשר להגיד היא לבדה חוכמה? כן. רק תזכיר לי? הדס, כן. הדס, תזכיר שם משפחה? מרתו.
יראה לשם לחוכמה, יראה שכאילו צריך ללמוד אותה כאילו... כאילו נגיד פיזיקה וכל החוכמות האחרות, זה חוכמות שאפשר לדעת מה יגיד את המסקנה הסופית.
אה, יפה מאוד, מצוין. בואו נראה את דברי רב, אני רק, מה שהדס אומר זה בדיוק, כן? יש הבדל בין חוכמה לבין דעת. שאר החוכמות, כדי להגיע אל הידיעות, צריך להפעיל את כוח החוכמה. אבל אחרי שאדם או קבוצה או תרבות מסוימת חקרה נושא מסוים והגיע אל הידיעות, הידיעות האלו אפשר להעביר אותן בלי חוכמה. בוא נקרא את דברי הרב זצ"ל במוסר אביך, מה שחילקתי ביום שני, מי שאין לה דפים, יש לי פה עוד דפים. סליחה. מה? אני ביום שני חילקתי. רק יש פה, אולי יש פה מישהי שלא הייתה פה ביום שני. ברוך אתה, אדוני אלוהים, מלך העולם, שהכל יהיה דבר. בסדר? כן. כן. אז בואו נראה את הדברים בפנים, ואחרי זה, אם עדיין יש לך שאלה. קודם כל, הרב פותח במשפט כזה, נראה שמצוות היראה, יש לנו מצווה ליראת השם, את השם הלוקח את תיראו, נראה, אומר הרב קוק, כותב הרב קוק, שמצוות היראה, לקיים את המצווה, כוללת לא רק היראה בעצמה, אלא כל הלימודים המביאים את האדם ליראת השם. וזה, הוא לומד, רציתי מביא למטה מקורות פסוקים, בואו נראה אחד מהפסוקים, בואו נראה מה פה הכי. כן, בואו נראה את המקור השלישי, ספר דברים, י"ד, ג', אסיר תאסיר את כל תפועת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. כן, זה מצווה למעשר, להפריש מעשרות. פסוק כ"ג, דברים י"ד, פסוק כ"ג, ואכלת, יש מעשר שני, שמה אדם עושה עם מעשר שני? מה אדם מצווה לעשות? מה אדם עושה עם מעשר ראשון? מפריש את המעשר ו... נו, בנות, תלמידות. מה? מעשיר לכהן שומו שמיים. איך קוראים לך? איך?
שיראל.
אז לא, מה שנותנים לכהן זה נקרא תרומה. יש כמה וכמה סוגים, סליחה, של מתנות. יש תרומה לכהן, שזה דבר ראשון שמפרישים, אחרי זה יש מפרישים מעשיר ראשון ונותנים את המעשיר ראשון ללוי, עכשיו הלוי צריך להפריש מן המעשיר, מה שנקרא מעשיר מן המעשיר, זה נקרא תרומת מעשיר, והוא נותן את זה לכהן, אבל בוא נגיד שאני העיקר ואני ישראל פשוט, אז בוא נגיד, יש לי 40 טונות של חיטה. תרומה מן התורה מספיק בגרגיר אחד, תרומה לכהן. אבל חז"ל באו וקבעו גבולות. אמרו שעין טובה 1 חלקי 40. זאת אומרת, אם יש לי 40 טונות, כמה אני צריך, בוא נקטין את זה קצת, בוא נגיד שיש לי 40 קילו, בסדר? אז כמה קילו אני צריך לתת לכהן? 1 קילו, 1 יפה. אחרי זה, ממה שנשאר, אני צריך, מהקילו הזה, הלוי אמור להפריש עשירית הקילו ולתת לכהן, הוא יכול לתת לאיזה כהן שהוא רוצה. אחרי שהפרשתי את התרומה, אני צריך להפריש עשירית ממה שנשאר ולתת ללוי. כמה, מה זה עשירית של מה שנשאר? נשארו 39. קילו, מה זה עשירית של 39 קילו? 3.9 קילו, נכון? אז כמה נשאר לי אחרי זה? טוב, בואו נמשיך. אחרי זה, זה בסדר. ומה שנשאר, אני צריך להפריש, תלוי באיזה שנה. שנה, יש מחזור של שבע שנים, מחזור שמיטה. בשנה הראשונה אחרי השמיטה והשנייה אני מפריש מעשיר שני, וכן בשנה הרביעית והחמישית. בשנה השלישית והשישית אני צריך להפריש מעשיר עני. זאת אומרת, עוד עשירית ממה שנשאר, שנתיים מעשיר שני, שנתיים מעשיר שני, שנה שלישית מעשיר עני, אני צריך לתת לעני. עוד פעם, שנתיים מעשיר שני, שנה אחת מעשיר עני. עכשיו, המעשיר שני, מה אני עושה איתו? אני חייב לקחת אותו לירושלים ולאכול אותו בקדושה בירושלים. אני יכול גם למכור אותו ולהשתמש בכסף, לעלות עם הכסף לירושלים ולקנות אוכל עם האוכל, מצרכים של מזון עם הכסף כדי לאכול בירושלים. והזמן, אני לא מצווה לעשות את זה דווקא בזמן הזה, אבל הזמן המתאים ביותר זה כשאני עולה לרגל. אז ככה, כחלק מעלייה לרגל, יש לי גם מצווה, יש לי כסף, שאני מצווה להשתמש בירושלים על אוכל. זאת אומרת, יש מצווה להנות בירושלים, שיהיה לי איזה חופש, איזה חופשה נעימה בירושלים. אז על זה כתוב בפסוק, במקור השלישי, ואכלת את המעשיר שני לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. איפה אנחנו צריכים לאכול את זה? במקום של המקדש. Okay? לפני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשיר דגנך, תירושך ויצריך. Okay? מה זה... דגנך זה דגנים, גרעינים, מה זה תירוש, יינות, ומה זה יצהר, שמן זית, בסדר? ובחורת בקרך וצומח, למען, עכשיו למה אני צריך לאכול את זה בירושלים? מה המטרה? למען תלמד ליראת השם אלוקיך כל הימים. אז מה התורה אומרת? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעצם? זה משה רבינו, מה אומר לנו? מה סיבת המצווה לאכול בירושלים? לא כדי ליראת השם. אנחנו עולים לירושלים ובעזרת השם שזה יתממש בימינו, ואנחנו באים ומתראים, רואים ונראים לשכינה, עם השכינה. אני לא יכול לתאר את זה כי יכול מופיד איתי את זה. אני מאוד מחכה לזה. המפגש הבלתי אמצעי עם השכינה בוודאי ובוודאי מעורר בן אדם יחס לבורא, יראת השם. אבל התורה לא אומרת למען, כן, תראה את השם אלוקיך כל הימים, אלא למען תלמד ליראת השם. זאת אומרת, חלק מהמצווה של יראת השם, היא ללמוד על יראת השם. זאת הנקודה הראשונה שהרב זצ"ל מדגיש בו. בואו נמשיך בדברי הרב קוק למעלה. אמרו חז"ל על פסוק, הן יראת השם היא חוכמה, הן אחת, שרק היא לבדה חוכמה, וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים. בדבר זה יפלא מאוד, דבר זה הוא פלא. הלא, גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. זו השאלה ששאלנו. מודל מתוודע, אני לא מקורי בשאלותיי. זו שאלה של הרחוק, אבל גם אני חושב שזו שאלה מתבקשת מאוד. בואו נראה איך הרב מסביר, עונה לשאלה. והנראה בזה. שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, יש בהלכה, יש כל מיני ספקות ושאלות. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? יש מצוות השבת אבדה. אני מוצא, אדם מוצא דבר שהלך לאיבוד למישהו אחר, נגיד שאני מצאתי, אני חייב להחזיר את הדבר הזה למי שאיבד אותו. עכשיו יש בעיה, נכון? איך אני יודע של מי זה? אם אני יודע של מי זה, אין שום בעיה, אני יכול להחזיר, נכון? אבל מה אם אני לא יודע מי הם הבעלים? איך אני יודע מי הם הבעלים? איך אני יודע למי להחזיר? נו, מה אתם אומרים? זה אף פעם לא קרה לכם, נכון? אף פעם לא מצאתם שום דבר שלך לאיבוד, ואף פעם היה לכם איזה עניין להחזיר. איך מחזירים, מה? מפרסמים, אבל מה מפרסמים? בואו נגיד שאני איבדתי את... לא יודע, לא הבאתי את ה... בואו נגיד שאני איבדתי את העת. לא יודע, העת זה לא של הפרוטה, אבל נגיד שאיבדתי את העת הזה. בסדר? ואת מצאת את העת, אז מה את מפרסמת? מצאת עת, יפה. על ידי סימן, יפה, בדיוק, יפה. אז זה נקרא להכריז. פעם היו עולים לרגל, הזכרנו מכאן עלייה לרגל, פעם היו עולים לרגל, והיה מקום מיוחד בירושלים, שכל מי ששם מצא משהו, וכל מי שאיבד משהו, היו הולכים למקום הזה. מי שמצא היה עולה ואומר, לא היה מראה את זה, הוא היה אומר, אני מצאתי את המעבד, המעבלים יכולים לקבל אותו פי סימן. אז למה צריך סימן? יפה, בוא נגיד שאני מכריז, מצאתי עת. הבעלים יכולים לקבל בחזרה. ובא מישהו אומר, זה שלי. עכשיו, לתת לו או לא לתת לו? למה לא לתת לו? הוא אומר, זה שלו. למה לא להאמין לו? למה להיות חושד בקשרים? למה לא לתת לו? למה? עכשיו, אני אסביר פה איזה עיקרון. המוצא, יש לו מצב הלכתי של שומר. זאת אומרת, כשאני מוצא חפץ שאני חייב להחזיר, אני מהרגע שהרמתי את החפץ נהייתי שומר ביחס לחפץ הזה. לשומר יש אחריות כלפי הבעלים. השומר הוא אחראי, אני שומר חינם. השומר אחראי, אם אני נותן את זה למישהו אחר וזה לא שלו, ואחר כך הבעלים באים ומוכיחים שזה אכן שלו, אני חייב לשלם, אני חייב לשלם לבעלים, כי אני הפסדתי את הבעלים, אני גרמתי להפסד לבעלים. אז צריך את הסימן כדי לזהות את הבעלים. בסדר, עד כאן פשוט. עכשיו שאלה מסובכת. יש כל מיני סוגים של סימנים. למשל, בוא נגיד שזה עת מאוד מאוד סטנדרטי, מאוד מאוד מצוי. יש בקריית ארבע, יש בטח מאות, אם לא יותר, עתים כאלה. אז מה? אז יכול להיות סימן שבן אדם קושר משהו לזה, מי שהיא כותבת את השם שלה על זה, שמים חתיכת נייר בתוך זה, לא משנה, יש כל מיני דברים. כן? אבל... למשל, מה אם אני מצאתי את זה במקום מאוד מיוחד? בוא נגיד שמצאתי את זה במדף הזה ליד ספרי אמונת מפתח. האם מקום מהווה סימן? אז יש דיון שלם בגמרא, אתן אומרות כן, 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 יפה מאוד, זה מחלוקת. זה מחלוקת רבא ורבא. שני אמוראים מגדולי העולם, כל אחד עם הסברה שלו, כל אחד עם ההסבר שלו, ואתם אמרתם פשוט, דרך אגב, הלכה כמו רבא, שהוא אומר מקום הווה סימן, אז צדקת, כן? אבל זה עובר, זה בדיוק הנקודה מה שרב אומר, יש סתירה פה, יש קושייה, מה מהווה סימן? כן? מקום זה לא סימן חזק, זה סימן מאוד גרוע, למשל, אם שני אנשים באים וטוענים לבעלות, ואחד אומר, אתה מצאת את זה שם על יד אמונת איתנו, והשני אומר, יש בתוך זה נייר עם השם שלי על זה. איזה סימן יותר חזק? השם. זה המקום, למה המקום הוא סימן מאוד חלש? כי זה יכול להשתנות. אז זה דוגמה שמה שרב כותב פה, כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירות הסוגיות או קושיות, הנופלות בדברי התלמוד, למשל, מה מהווה סימן, האם מקום מהווה סימן, ותוצאות, כן, והפוסקים, כן, קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, אני עשיתי את הבירור הזה. תאמינו לי שזה לקח לי שעות לברר את המחלוקת רב לדורות. וגם איך מכריעים ובכל המצבים שמכריעים. ממש שעות. שעות, 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 שעות. 30-40 שעות לפחות. כן? כשיאמר אותו אחרי הבירור הזה, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, כמו שאומרת לכם, מקום הווה סימן, ידע השומע אותו כמו מי שהגע ועיין וחידש בעצמו. מה שאין כן, יראת השם. אני רוצה להביא עוד דוגמה. דוגמה מהמדעים, מהמדעים המדויקים, מאסטרונומיה. בסדר? דוגמה עוד פעם של דבר שבעשרות שנים, אולי אפילו מאות שנים, טובי המוחות האנושיים חקרו והתאמצו עד שהם הגיעו לתובנה. עכשיו היום התובנה הזאת זה אצלנו ידיעה ככה. אני שואל אתכם, כדור הארץ סובב סביב לשמש, או השמש סובב סביב לכדור הארץ? זה לא להכשיל אותם, זה לא שאלה מכשילה, שאלה אמיתית. מה המרכז ומה סובב סביב למה? כדור הארץ מסביב לשמש, שזה נקרא תפיסת עולם הליוסנטרית, הליו זה היוונית בשביל השמש, הליוס זה השמש, השמש במרכז, או שהשמש סובב סביב לכדור הארץ, שזה נקרא תפיסת עולם גאוסנטרית. גאו זה כדור הארץ. בסדר? אז אתן אומרות, זה פשוט, אני אשאל כל ילד בן 3, כן? מה סובב? הנה, השמש. כדור הארץ סובב סביב לשמש. נכון? פשוט, נכון? אלא מה? היה על זה דיונים וויכוחים סוערים, חריפים, משך 150 שנה, עד שהדברים הוכרו. היה בתקופת המהר"ל, לפני תקופת המהר"ל, היה פשוט לכולם, שמה במרכז? כדור הארץ. אפילו אתן, כשאתן מדברות, בלי לשים לב, אתן אומרות, השמש שקעה. השמש עולה, השמש יורד. אתם מדברות כאילו השמש זז. למה זה פשוט? כי זה כמה שאנחנו רואים. ההבנה שכדור הארץ מסתובב בכלל, זה נגד האינטואיציה שלנו, זה נגד הראייה שלנו, זה נגד החושים שלנו. אם אני עומד למשל על עגלה, שטרקטור גורר את העגלה, ואני עומד על עגלה והעגלה, הטרקטור נע, נגיד 30 קמ"ש, אני עומד ככה, מה אני ארגיש? אני ארגיש את התנועה, נכון? בלי להיכנס לפרטים באיזה מהירות הכדור הארץ מסתובב סביב לציר של עצמו. למה אני לא מרגיש כלום? זה יותר מ-30 קמ"ש. הרבה יותר מ-30 קמ"ש. למה אני לא מרגיש כלום? אז אני אומר, החושים שלנו אומרים לנו, זה מוצק, זה לא זז. אז היה קודם כל איזה כומר נוצרי בשם ניקולא קופרניקוס, פולני, חבר של המהר"ל. המהר"ל, בגלל החברות הזאת, יש מכתש על ירח שנקרא על שם המהר"ל מפראג. ליקלייט קופרניקוס, היה שלט בכיפת השכל האנושי במשך מאות בשנים, שיטה של מתמטיקאי רומי בשם טלמי, והשיטה הזאת שמה את כדור הארץ במרכז ותיארה את התנועה של הכוכבים, של גרמי השמיים. וככל שחקרו את גרמי השמיים, הדברים הלכו והסתבכו. עד שקופרניקוס הגיע למסקנה מתמטית שכדור הארץ לא במרכז, אלא השמש במרכז, והכל סובב סביב השמש, זה גם טעות, לא נכון. אבל ככה זאת המסקנה שלו. הוא פרסם חוברת, לא זוכר, בלטיני, לא זוכר איך זה נקרא בלטיני, על שכדור הארץ לא במרכז, שמש במרכז. וזה כמובן מאוד הרגיז את הכנסייה הקתולית, היו אז רק קתולים, זה היה לפני הפרוטסטנטים, אז מאוד הרגיז את הכנסייה, והם אמרו לו, תשמע, חביבי, או שאתה, הם אמרו לך, אל תדאגי, הם אמרו לו, או שאתה חוזר בעצמך, מפרסם שאתה חוזר בעצמך ומשמיד את החוברת, או שאנחנו מחרימים אותך. למה זה כל כך הרגיז והפחיד את הכנסייה? להגיד שהשמש הוא במרכז, השמש לא זז, והכל זז סביב השמש, למה זה כל כך הפריע לנוצרים?
כי פתאום האדם לא במרכז.
מה?
כי פתאום האדם לא במרכז.
לא, זה לא מפריע להם. הם פה, הם אין להם הרבה הערכה לאדם, הם באמת... לא, זה סותר פסוק. איזה פסוק זה סותר? ביהושע. שמש בגבעון דון, וירח, בעמק איילון, בעמק איילון. אם השמש עומד וכדור הארץ מסתובב סביב לשמש, איך אפשר להגיד שמש בגבעון דום, השמש לא דום, השמש לא עומד? הם לוקחים את הפסוקים מאוד מאוד ברצינות, יותר מדי. הם לא מבינים. אבל הם אומרים, להגיד שכדור הארץ לא במרכז, סותר את התנ"ך. לכן זה מאוד הפחיד אותם ומאוד הרגיז אותם, וקופרניקוס, מה אפשר לעשות? הוא לא רצה להיות בחירים, אז הוא חזר בו. כי, לא זוכר, 30-40 שנה אחר כך, בא איזה איטלקי אחד, ובטח שמעתם על אנשים האלה, נכון? שמעתם על קופרניקוס? לא? לא? בנות? מה? קופרניקוס, האם שמעתם עליו לפני שאני הזכרתי אותו? לא שמעתם על ניקולאי קופרניקוס? וואי, אני בהלם. תסלחו לי, אבל מה, אתן חיות באיזו בועה? לא, חשוב מאוד לדעת את הדברים האלו. חשוב מאוד לדעת את ההתפתחות של המדע. מאוד מאוד חשוב. גם לדעת, ידיעות בסיסיות במדע, מאוד חשוב. עכשיו אני אזכיר עוד מישהו, גם אותו לא שומע. היה עוד איטלקי בשם גללי או גללי. שמעת, או, נו, בבקשה. החזרתם בי את האמון בכם, בסדר. גלילאו גלילאי, אז הוא חי באיטליה, זה אני חושב 60 שנה אחרי קופרניקוס. ובינתיים הגיע עוד איזה אדם אחד מאיטליה, היה אחד מאיטליה שהלך טייל בסין בשם מרקו פולו. שמעתם על מרקו פולו? קצת, אוקיי, את השם, בסדר. יואו, בנות, ריבונו של עולם. מה אתן קוראות? את העיתון, מה? אני יודע, אתם קוראים רק תנ"ך, נכון? רק ספרי קודש. טוב, לא תלונן. בסדר. אז מרקו פולו חזר מסין עם כל מיני המצאות. למשל, איטריות, זה בא מסין. מה ש... כן? פסטה, מה שנקרא באיטלקית. זה לא בא מאיטליה, זה בא מסין. הוא חזר עם עדשות. הסינים המציאו את העדשות למשקפיים מאות שנים לפני האירופים בכלל חלמו על דבר כזה. הסינים השתמשו בעדשות למשקפיים, להסתכל על דברים מקרוב, משהו מעין מה שאנחנו משתמשים היום, מיקרוסקופ, לא בדיוק, אבל משהו דומה, זכוכית מגדלת, כל דברים כאלה. הסינים היו מאוד, אנשים מאוד רגועים. לא בדיוק, אבל האירופאים, כשהם קיבלו את ההמצאה הזאת הסינית, הם הסתכלו לגרמי השמיים. הם הרכיבו את העדשות האלו ועשו טלסקופ. כן? שכללו את זה. הסינים למשל, הם המציאו הרבה לפני אירופאים אבקת שריפה. ולמה השתמשו, זה הבדל באופי בין הסינים לבין אירופאים. הסינים, למה הם השתמשו באבקת שריפה? הם השתמשו באבקת שריפה לזיקוקי דינור. הם נהנו מזה. האירופאים, מרקו פולו חזר עם העדשות ועם אבקת שריפה. האירופאים, בדבר ראשון, מה הם עושים באבקת שריפה? רובה, תותח, מלחמה. זה אירופאים. אבל הם השתמשו בעדשות, הסתכלו בגרמי השמיים, בטלסקופ, וזה פשוט תראה. אז גלילאו גליליי, היה לו טלסקופ כזה, הוא הסתכל בצדק. והוא ראה שמסביב לצדק מסתובבים ירחים של צדק. לצדק יש, אני לא זוכר את המסור, 9 ירחים, משהו כזה. אז הוא הגיע, קודם כל הוא אומר, יש פה הוכחה מוחשית, לא מתמטית, לא תיאורטית, שכדור הארץ לא במרכז. הירחים האלו לא מסתובבים סביב לכדור הארץ. אם כדור הארץ כבר לא במרכז, אז הרבה יותר הגיוני לשים את השמש במרכז. טוב, אחרי כל הסיפור הזה, מה זה קשור לעניינים? עכשיו, היום, כל אחד יודע, לפחות במערכת השמש, מה במרכז? השמש. וכל כוכבי הלכת סובבים סביב לשמש. דרך אגב, כמה כוכבי לכת יש? מה? הרבה. מה זה כוכב לכת? לעומת מה? יש כוכבי אור ויש כוכבי לכת. מה זה כוכבי לכת? טוב, לא חשוב, אני לא אתן לכם שיעור באסטרונומיה. מה, קו? יפה. מי אמר תשע? איך קוראים לך? הודיה? אז פעם, זה באמת, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אני לא אספר את כל הסיפור, כי אין לנו זמן לזה, אבל פעם באמת בזמני, כשאני גדלתי, היה ברור שיש 9 כוכבי לכת. היום יש רק 8. אחד הלך לאיבוד. לא, ברצינות, יש הכוכב הכי רחוק שנקרא פלוטו, אני לא יודע איך אומר את זה בעברית, פלוטו פתאום החליטו שהוא לא כוכב לכת. למה? מכל מיני סיבות, כן? אז הורידו אותו, כן? מה? הוא אסטרואיד. הוא קטן מאוד, הוא רחוק מאוד, ולא ברור בכלל מסביב למה הוא מסתובב. בתחת חשבו שהוא מסתובב סביב לשמש ולוקח לו 22,000 שנה לעשות סיבוב אחד. יש סבלנות לעקוב אחריו 22,000 שנה. זאת אומרת, אף פעם לא ראו אותו מסתובב סביב לשמש. הניחו, אחרי זה אמרו, טוב, טעינו קצת בכמה... טוב, בואו נחזור לקוק, בסדר, אבל תלמידות, עשו לי טובה, קצת הרחבת אופקים. הם דברים חשובים מאוד. אנחנו צריכים לדעת באיזה עולם אנחנו חיים, והמדע עוזר לנו להבין באיזה עולם אנחנו חיים, וגם הסיפור של התפתחות המדע האירופאי, זה סיפור חשוב מאוד, זה התפתחות של השכל האנושי, ברובד מסוים, אבל זה חשוב. טוב, בואו נקרא עוד פעם את המשפט הזה של הרב קוק, ואני מקווה אחרי שתי הדוגמאות האלו שהמשפט יהיה קצת יותר ברור. והניר... כן.
אפשר
לשאול על הכוכבים? כן, ודאי, אבל אני לא בטוח שאני אענה, בסדר?
אם יש רק
9
כוכבי לכת, כל
הכוכבים
שיש פה...
8. היום יש 8, כן, אחד ירד. כן, אחד הילד רע, זרקו אותו מבית ספר.
כל הכוכבים האלה זה כוכבי אור כאילו?
כן.
אה?
כן. בדרך אגב, אם הזכרנו כוכבים, יש מוח של האדם, בתוך המוח יש תאים, בתאי המוח הם נפרדים, הם לא נוגעים אחד בשני, יש בין תא לתא, יש פער קטן, דק, 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 ויש חוט שיוצא מהתא, כמעט נוגע בחוט של התא השני, וזה נקרא סינפסיס. זה מבנה של המוח. כל תא במוח יש לו כמה וכמה חוטים כאלו עם פערים כאלו, ויש יותר פערים כאלו במוח של אדם אחד מאשר כוכבים בכל היקום. רק לראות כמה מורכב המוח של האדם, אנחנו רק לפני 20 שנה, 30 שנה, כמעט לא היינו כלום על המוח. היום, בגלל כל מיני התפתחויות טכנולוגיות, אנחנו בתחילת המחקר על המוח, יודעים הרבה יותר על המוח, אבל יש המון 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 מה ללמוד על המוח. אם זה מעניין מישהו מכם, אני ראיתי שיש לכם סדנה על בחירת מקצוע, אז זה מקצוע שנקרא נוירולוגיה, בסדר? מדעי המוח. דברים מרתקים. אם לא הייתי הולך ללימוד תורה, הייתי הולך לזה או לפיזיקה. בסדר? טוב, עכשיו בואו נחזור לרקוק. מה רצית לשאול על הכוכבים? אני בסדר. כן. והנראה בזה, שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם, ותוצאות העיונים, אני אגיד, גלליאו עיין, או קופרניקוס עיינו ב... תנועת של גרמי השמיים, בתנועת כדור הארץ, ביחס בין הארץ לבין השמש. עיינו, ותוצאות העיונים, הם הגיעו למסקנה שהשמש במרכז. ותוצאות העיונים ימצור לחברו בקיצור. יש לי שאלה, עוד נושא, מדעים, בסדר? מה אתן אומרות? היו דינוזאורים או לא היו דינוזאורים?
היו.
מה? היו בוודאות. כן, אף אחד לא ראה אף דינוזאור. עד כדי כך? לא, יש, מצאו ממצאים, עצמות. מצאו אפילו חלקי שלדים. אבל אף אחד לא ראה דינוזאור. אפשר להסביר את העצמות לבצעות אחרות. אני לא אומר שלא היו. אני רק אומר, הוודאות הזאת, דמיונית. פעם שאלתי אחד מהנכדים שלי, בן 3, היו דינוזאורים, מתי? אני ראיתי אחד בקרטון. אחרי שראים בקרטון, מתי שיש דינוזאורים, נכון? לא. טוב, בוא נחזור. אז התוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגע בעיונו זמן רב. כמו ענייני הלכה שבמקום שנפל ספק, מצד סתירות סוגיות או קושיות. מה מהווה סימן? זה קושייה, כן? או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגע ועיין וחידש בעצמו. מה שאין כן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים המודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך ויתרומם, ויש למקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. זאת אומרת, יראת השם לעולם לא הופכת להיות ידיעה. היא תמיד נשארת במדרגה של חוכמה. כל החוכמות האחרות אכן הופכות לידיעות. אם אדם רוצה לגלות עוד חוקים או עוד תופעות טבעיות, אז הוא צריך להפעיל את החוכמה עד שהוא מגלה עוד דברים. אבל אחרי שהדבר נגלה והתברר ונוסח, זה הופך להיות ידיעה. והעיד על זה, בואו נדלג על הסוגריים. לכן, ודאי, רק יראת השם לוודאי חוכמה אמיתית, מה הכוונה אמיתית? שלא תשתנה להיות ידיעה בעלמא ולא חוכמה. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים מצד עצמם, אינן כאים ידיעה, אלא שיפול בהן קושי בהשגת ידיעתן, עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה כדי להשיג את הידיעה. לפעמים הידיעה היא נסתרת, היא עמוקה, היא נעלמת מעיני האדם, עד שהאדם לא חוקר ומגלה את הידיעה. אחרי שהוא מגלה את הידיעה, הוא יכול להעביר את הידיעה לאנשים אחרים, וזה הפך להיות ידיעה אותה לא חוכמה. יש בן אדם כוח חוכמה, ויש במציאות חוכמה. כוח החוכמה עוזר לבן אדם להשיג ידיעות נסתרות, נעלמות, להביא אותם לגילוי לאור העולם, אור השמש, וכוח החוכמה עוזר לבן אדם גם להשיג חוכמה, אבל חוכמה בעצמה, יראת השם שהיא חוכמה בעצמה, היא לעולם לא נהפכה להיות ידיעה. מה אני יכול להגיד לכם לגבי יראת השם? שהקדוש ברוך הוא גדול. וואו. זה ממש הופך אתכם, אחרי ששמעתם את המילים, השם הוא גדול, זה הופך אתכם ליראי השם, נכון? לא. בכלל, כי זה מילים. והחוכמה היא, דיברנו על זה, היא מעבר למילים. המילים לא מכילות את החוכמה. המילים הן ציוני דרך איך להגיע לחוכמה. יראת השם היא לעולם נשארת חוכמה, היא לעולם לא הופכת מחוכמה לידיעה. אולי על ים סוף, כשעם ישראל אמרו זה אלי וענווהו, במדרש שומר, במדרש שמביא את זה, הצביעו לו באצבע. אולי אז זה נפך להיות ידיעה. אולי בעתיד לבוא, ויאמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה. מצביע לו, אולי אז יפוך לידיעה. אבל בינתיים, יראת השם, השגת הבורא, זה לעולם חוכמה שלא יכולה להפוך להיות ידיעה, ולכן היא לבדה חוכמה. קצת מובן?
גם את מי
שאומרים? לא. כמו שאמרנו, זה השכחה. כי גם אחרי שהשגתי את החוכמה, מחר אני צריך עוד פעם. עד מחר זה כבר... אמנם פעם שנייה זה יותר קל להשיג את זה. כן? ויש אנשים שהם חיים כל הזמן בתוך משכנם הפנימי, בתוך מקדשם הפנימי, אבל זה עוד פעם ידיעה, זה לא ידיעה, זה פנים, זה חוכמה. ואדם לא יכול להעביר את זה החוצה. טוב, תלמידות, אנחנו... כן. רק תזכירי לי. הודיה. לא, אפשר להגיע, אבל זה לא הופך להיות ידיעה. זה תמיד נשאר חוכמה. ותמיד צריך לבנות, להיזכר ולבנות ולחקור ולהיכנס יותר פנימה, וזה תמיד נשאר חוכמה. אפשר להשיג המון המון בחוכמה הזאת, אבל אפשר להסגר בזה כמעט כלום. בין משה רבנו והקדוש ברוך הוא. כן, יש דבר כזה, מה זה מאפיל אותך? יש חלק שלא נגיע אליו, נכון. יש הבורא יתברך שמעל האצילות, שהוא, מה שאנחנו אומרים, אין לו גוף, לא דמות הגוף, לא יערוך לו, אנחנו לא נשיג אותו. אבל מה שמתגלה אלינו, מה שפונה אלינו זה כן. וזה אנחנו נשיג. כן, מאמצע וגם מה שבידיים של משה רבינו. טוב, תלמידות, אנחנו נעמוד פה, בסדר. דברים נדבר ביום שני, אנחנו נתחיל את החלק הבא. בסדר? יופי, תודה רבה על ההקשבה.